על עניין ההקפות. מה קורה? מה קורה? מה קורה? נו. כן. כיוון שיש לנו כעת, גם בימים האלה, יום מקיפים פעם אחת את התיבה. ו... מה קרה? יש פה אחד. יש פה אחד. מה הבאת? אז, ויש לנו בשנה רבה שבע הקפות. בשמחת תורה גם שבע הקפות. שמחת תורה צריך האמת לעשות גם בלילה, אחרי ערבית, בבוקר. המנהג היה אחרי שחרית מיד, קודם קריאת התורה, אחר כך. אבל עושים את זה היום אחרי מוסף, ויש גם במנחה צריך לעשות. יש הרבה מקומות לא עושים במנחה. בפרט השנה אנחנו צריכים לעשות סעודה שלישית, כי זה מנחה, שבת יוצא. אבל לכל זאת צריך לעשות במנחה, ואפילו שבע הקפות בהקפה, כל הקפה לומר מזמור לדוד ולהקיף. אחר כך מוצאי שמחת תורה, זה כתב רבנו ארי, גם כן יש לזה סוד גדול, זה לטובת כל השנה, שכל השנה תהיה טובה. עכשיו, מה עניין ההקפות? וגם יש בזה, תדעו, במקור מנהגים שונים. איך עושים הקפה? מה נקרא הקפה? אני אלך צעד צעד, דעת דעת, כי יש הרבה דברים גם מפתיעים כאן. הקפה כתב הרב מעבר יבוק בשם ספר הציוני. ציוני היה אחד מהגדולים שאסף הרבה מנהגים בעניינים לפני למעלה מ-500 שנה. יש לו פרשת ויחי, שם כתב הציוני, שיש עניין בהקפה, כל דבר. למה? כי ההקפה מראה שהדבר הוא שלך, ואין חלק הסתרה האחרה שם. אז הסתרה האחרה לא יכולה לבוא ולהתערב שם. דווקא מינה זה לא רק בימים אלה, גם בסתם ימים ראינו שהרשש כתב שכל בוקר ככה היו נוהגים, אבל זה רק אנשים צנועים. קודם שעבור האנשים מבית הכנסת שחרית, היו מקיפים את התיבה שבע פעמים. בשבת פעם אחת, ככה היו עושים, כדי שהתפילות יעלו למעלה. וכן, גם כן יש את המנהג הזה, גם לפעמים בתוך הבית. בית שיש שם קצת בעיות, היום בעוונות כמעט אין בית בלי בעיות. טוב לעשות בתוך הבית הקפות. מה זה? איך עושים הקפות בתוך הבית? פשוט מקיפים את כל החדרים, את כל הקירות בתוך החדרים, בתוך הבית. מדלת הכניסה פונים ימינה ולא הולכים לכיוון השעון. תמיד ההקפה תהיה הפך כיוון השעון. תזכרו את זה. כמו שאנחנו עושים בטבע ובית הכנסת. איך אנחנו עושים בימים האלה? הפך כיוון השעון בצורה כזאת. וכן שמוצאים ספר תורה. איך מוצאים ספר תורה? מהמזרח, הולכים לצפון, משם למערב, ואחר כך חוזרים דרך דרום למזרח עוד פעם. זה הקפה, זה הפך כיוון השעון. תמיד כך, ולא אחרת. ויש בהקפות עניין גדול מאוד, עניין מאוד גדול, שבזה אתה וכל בני ביתך שמורים, והמזיקים לא יכולים להתקרב אליך. כי האדם, כל מה שיש קורה איתו, תקלות, הפרעות, חלילה תאונות, או פגיעות או כל דבר אחר, אויבים, לפעמים שכנים לא טובים, יש כל מיני עניינים בחיים שעניינים לא מסתדרים, תעשה הקפות. ורבי חיים פלאצ'י כתב בעיקר בימי השובבים, לעשות הקפות, הוא כתב לעשות הקפות בתוך העיר. איך מתחיל מקרן דרומית-מזרחית, זו הפינה היא. הולכים וקורא שם איתום הקיטורת עם אנה בכוח, ואחר כך הולך לקרן מזרחית-צפונית, פה, פינה הזאת, אחר כך הולך לקרן המערבית-צפונית, ומסיים בקרן מערבית-דרומית. ראיתם? זה ארבע נקודות, ובכל נקודה הוא עומד ואומר פתאום הקטורת, אומר אנא וכוח, ומפריש פרוטה לצדקה, שזה עניין גדול, ובזה מסלק המסלילים מעלה. זו הקפה שהעניין חשוב מאוד. זאת אומרת, גם בימים רגילים, לא קשור רק, כל שכן וכל שכן בימים האלה. מדוע? בימים האלה היה בבית המקדש, היה מנהג להקיף את המזבח. אז כתוב במשנה, בכל יום מקיפים את המזבח פעם אחת. ביום השביעי, שזה הושענא רבה, שבע פעמים. כי אנחנו סוכות, מתי התחיל יום ראשון? שבת. יום ראשון בשבוע היה שני. היום היה יום רביעי, זה היה חמישי. מחר בבוקר, בעזרת השם, שישי. ביום שישי בבוקר, שבי, ביום שישי בבוקר עושים שבע פעמים. כך ראינו שיהושע בן נון עשה בזמן שבא לכבוש את ארץ ישראל. כי ארץ ישראל הייתה מסורה בידי החיצונים. והיו שולטים פה שבע, לא שבע, אלא עשר אומות. עשרה אומות. והייתה המפתח של ארץ ישראל, העיר יריחו. קראו לה יריחו, שם הירח. למה? הם היו עובדים את הירח. כן. אז על שם זה נקראת יריחו. ויהושע שחריב את יריחו ונפלה החומה, ועד היום רואים את שרידי החומה, חומה מבהילה מאוד, איזה עובי, איזה רוחב של... אני לא אגזים יותר מעשרה מטרים. זה חומה. חומה זה היה כמו בית שהיו יושבים שם חיילים, צבא, ועולים למעלה, מתצפתים. וזה היה בנוי בכישופים בסתרה אחרה. יהושע בן נון הוא חיבר עלינו לשבח. והיה מקיף, מי יודע איזה כוונות עושה. כי הוא היה בקי, הוא תלמידו של משה רבנו, אז זה ידו מתוך ידו, 40 שנה. כתוב בפסוק, יהושע בן נון נער, לא ימיש מתוך האוהל. היה עם משה רבנו כל הזמן, בזמן שמשה עלה למרום, הוא חיכה לו למטה, למרגלות הר סיני, הוא אפילו לא ידע מה קורה עם העגל, הוא לא היה שם. אבל בקיצור, הוא שנכנס לארץ וכבש את ארץ ישראל, הוא התחיל ביריחו. ושם היה שבע הקפות. אז מבינים מפה שיש איזה סוד עמוק מאוד. עכשיו, בימים אלה, מה שאנחנו מקיפים, רבנו הארי התייחס לזה באריכות גדולה. שאנחנו מקיפים הלולב והאתרוג, חוץ משבת. מה אנחנו עושים על ידי ההקפה? אנחנו עושים כל יום הקפה של אותו יום, למשל יום שבת לא עשינו, כי זה נכנס מאליו. אבל יום ראשון זה הקפה של יום שני. יום ראשון השבוע היה יום שני, אז זה ספירת הגבורה. אחר כך ספירת התפארת. כל יום יש לו ספירה שלו, כמו שיש לנו בשמחת תורה. מה זה הספירות הקדושות? ספירות הקדושות זה צינורות של שפע. ספירות זה לא מלשון מספר, אלא מלשון ספיר, השמיים מספרים כבוד אל, ומעשה ידיו, נגיד, הרקיע. השמיים מספרים, מה זה מספרים? מאירים. ספיר גזרתם, ספיר זה אבן יקרה, שהיא מאירה. היום יש בחנויות ספיר מזויף, זה לא הספיר שלה, שכתוב בתורה, נופך, ספיר ויהלום. ספיר זה אבן, יש כחולה ויש לבנה, והיא מאירה, נותנת אור. אז זה הספיר. קיצור, שמיים מספרים, זה ספירות, אז כל ספירה יש לה מהלך. ולא רק מהלך, אלא תדעו שאי אפשר לשום אור מלמעלה לבוא, אם לא שיהיה כאן צדיק שהוא ראוי לאותו אור. אז בהתחלה היה אברהם אבינו, שהוא העיר בשכינה הקדושה, פרסם את הקדוש ברוך הוא בעולם, הוא זכה לספירת החסד. אז הוא אבא של החסד. עד כדי כך ספר חסידים, שנכתב לפני 900 שנה, כותב, שכל מי ששמו אברהם, תראה אותו שהוא אוהב לעשות חסדים לאנשים. והחסד. הרב יבוא יצחק אבינו, במידת הגבורה. גיבור שעומד נגד האויב, עומד נגד יצרה, יודע להכניע אותו, יש לו כוחות אדירים, ולכן היה לו, יכל לסבול את הבן שלו, את עשיו, שהוא היה לא הכי קשר, הרבה לא קשר. בקיצור, והיה יצחק, הרב בא יעקב אבינו, מידת התפארת, הוא חיבר את הימין עם השמאל, ואיזן ביניהם. זה קו ממוצע, אבל המידע שלו זה תורה. וכן, יעקב היה אשתם יושב אוהלים. אברהם היה כולו חסד. אם העולם מתנהג כל הזמן בחסד, זה לא טוב. מדוע? כיוון שיש רשעים בעולם, אז הרשע ימשיך לעשות מה שהוא רוצה. הוא יזיק, הוא יאכל, יגנוב, ישדוד, יחבל, יהרוס, ואין מי ששופט אותו. כמו היום, אתה רואה מה הם עושים לפושעים. זה עד רבה, מי שעוצרים אותו נהיה פושע יותר גדול. בבית ספר לפושעים. אז זה הסדר של החסד. אבל הגבורה הוא דין. אבל יותר מדי דין זה גם לא טוב, כי אז זה דין שלא ממותק. מה צריך לעשות? לערב את החסד עם הדין. כמו שאנחנו לוקחים יין, יין משובח, והוא כולו אדום, חזק. אני ממתיק אותו במעט מים, זה ממתק הדין בגבורה. לעשות בליל שבת, וגם ביום שבת בקידוש, שאנחנו שמים מים בתוך היין, כדי להמתיק. בהבדלה לא עושים כך. כי בהבדלה אני צריך לסלק את המקטרגים שרוצים לבוא. אז אני לוקח יין טהור בלי טיפת מים. אבל בקידוש, בשאר דין החינמי ושאר דברים, כמו כוס של ברכה וכדומה, צריך לשים מים כדי להמתיק את הדין בחסד. ואז מי עושה את זה? יעקב, שהוא בעל תורה. בתורה יש פעם נמשלה לאש ופעם נמשלה למים. פסוק אחד אומר, הלא קודם אריק האש נאום אדוני. פסוק שני אומר, הוי כל צמא לכו למים. והמים והאש הם לא מסתדרים יחד, אבל התורה מסדרת אותם. יעקב אבינו יודע למזג ולחבר ביניהם. זה עד כאן אלא שלושה קווים. אחרי זה יבוא משה רבנו, ממשיך את קו הימין, חסד. לכן משה, אתה רואה, לאורך כל החומשים, הוא עומד ומתחנן לפני השם, ואפילו שהם רשעים הוא מדבר באדם. למה השם יחרה אפיך ועמך שעושית, דם היום והגויים וכו'. ואתה, אני חליבי עם עין, מחין עינם בספרך שכתבת. על מי הוא מדבר? על רשעים? עשו הרגל. מרדו בקדוש ברוך הוא. מגיע להם כל עונש שבעולם. משה רבנו, נסל, ננסל. אהרון זה בהוד, לכן הוא היה משכין שלום בין איש לאשתו, בין אדם לחברו. זה הוד, זה רגל שמאל. משה רגל ימין, אהרון רגל שמאל. אחר כך יבוא יוסף, שהוא היה היסוד, יוסף, הוא יסוד העולם. מה זה יסוד העולם? העולם מוכרח שיהיה לו איזה צדיק שמחזיק אותו. אם לא יהיה צדיק, העולם מחרב, מוטף. או שיהיה אנדרלמוסיה בעולם. הגמרא אומרת, מקום שיש שם גילוי עריות, בר מינן, שהגמרא אומרת שם, אנדרלמוסיה באה לעולם והורגת טובים ורעים. אז היסוד הוא מעמיד ליוסף הצדיק, לכן הוא נבחר, כיוון שהוא עמד נגד היצר, בחור בגיל 17, מכרו אותו לעבד, ירד למצרים, ארץ צמאה, שיא הטומאה זה מצרים, ערוות הארץ, ויוסף עמד שמה מול יצר הרע, והתאפק ושתק וסבל. אחר כך יצא נהיה מלך, זה יוסף. אחר כך יבוא דוד. דוד מלך ישראל. למה מלך ישראל? דוד היה דין. מה אומרת עליו? כתוב בפסוק, ואמרו לשאול, יש אחד בן לישי, והוא אדמוני עם יפה עיניים. מה השבח פה? אדמוני מובן, אדמוני אדום. גם עשיו היה אדמוני להבדיל. אדמוני הוא קצת שלילי, כי הוא תקיף, הוא אפילו עצמני קצת, מהיר חמה, אבל מסי יפה עיניים. מה אכפת לי אם הוא יפה עיניים או לא? מהם מתי התורה משבחת אדם באופי שלו? אלא אומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר, יפה עיניים האדמוני, הוא צריך להיות רע. לא, תיתן לו. לא, לא תעשה לי. אבל דוד היה רחמן. היה בו גם את המידת האכזריות, לא השתמש מה, רק נגד אומות העולם. תראה איך הוא היה הורג בהם, בעיקר בפלישתים. וימודדם בחבל, כתוב היה מודד אותם לפי קילומטרים, היה הורג. כל יום היו קמים עליו, היה הולך ומשמיד אותם. לא עשה חשבון, אבל ישראל היה נחתן, רחמן, והיא דוד עושה משפט וצדקה בארץ. אמרה שואלת, אם משפט זה לא צדקה, ואם צדקה זה לא משפט. אלא היו באים אליו לדין, אני ועשיר. הפועל, נגיד, בעל הבית. בעל הבית, הוא שילם לו. בא הפועל צועק, תובע אותו. אז בעל הבית טוען טענות אמיתיות. הוא לא בא לעבודה, הוא עשה צחוק מהעבודה, הוא דיבר עליי. הוא שפיע לי בעבודה. קלקל לי צורה. נביד רואה שהצדק עם בעל הבית, מחייב אותו. אבל ידע שאין לו לשלם. אחרי שהיה אומר את המשפט, מוציא מכיסו, אומר לו, כך תשלם. זה משפט וצדקה בארץ. זה דוד. דוד זה השכינה, נגד השכינה שהיא פה, והיא כוללת הכל. זה בחינת יום שבת, שיש בה הכל, כל הברכות שבעולם. לכן צריכה דוד, שממנו יעמוד מלך המשיח, בקרוב יבוא, בעזרת השם, ונגאל בקרוב גאולה מוחלטת, לא גאולה מזריפת, כמו שיש לנו עכשיו. אללה קשי צמיחת גאולתם, אוי ואבוי. איזה גאולה זאת? זו גאולה שרשעים שולטים עלינו, וחוקים נגד התורה שולטים עלינו, ומשנים את החוקים לפי האופנה, מה הגויים אומרים, לפי זה הולכים. כשהגויים היה אסור, אז היה אסור. אתם יודעים למה אני מתכוון. פתאום נהיה מותר, ועד רבה, אז כל היום. אין מהדורת חדשות, אין תוכנית בלי לדבר בעד, בעד, בעד הפושעים שהולכים כל אחד עם השם שמו. אתה לא מבין מה קורה. זה כל הפוך. זאת אומרת, אני צריך את הגאולה האמיתית שתבוא על ידי דוד מלך ישראל. עכשיו נחזור להקפות. אז ההקפה, אומר הציוני, כותב, הביא אותו הרב מעבר יבוק, היה גם גדול, הרב מעבר יבוק היה לפני 450 שנה, גדולי המקובלים, תלמיד הרמה מפנו, כותב, שעל ידי ההקפה, אתה מונע מהחיצונים מלהיכנס את תחומך. הוא אומר, כמו אדם שלקנה מגרש, והוא תהם אותו, כמה מטרים פה, כמה מטרים שם, מה הוא עושה? הוא בונה לו גדר, או גדר טייל, או כל דבר אחר, סימן זה שטח פרטי, ואז זה יכול לבוא אדם זר. ככה הבית שלך גם, ככה המקום שלך, וכן זה הדרך. זה, ותראה אצל ה... להבדיל, להבדיל, על בעלי החיים, השם ישמור, ידוע, הם מסמנים את הטריטוריה שלהם. למשל, האריה, הנמר, הצבוע, כולם, כל אחד מהם. כשהוא מגיע, מה הוא עושה? מטיל את מימיו מסביב, יענו דיר ברקום. מי שיבוא לכאן, הוא יאכל אותו. אמר לי אחד שחזר בישובה מסכים, היה באפריקה, בבית מקום. לא, דרום אמריקה הוא היה. היה שם, היה לו חבר, אמר לו, בוא, שב פה, אבל אתה יכול לשבת אצלי, אני גם ניסע לעיר לקנות דברים, אתה פה, אבל תיזהר, יש פה נהר, אל תלך לצד ההוא, שם יש דוב, כי אל תיכנס לתחום הזה, עד כאן תלך, שם זה המתחם של הדוב. הדובים, חיים בטבע. הוא אומר לי שיום אחד הוא ישב לכבס את הבגדים שלו ועבר את השתי מטר. פתאום יצא הדוב עליו. מסתכל עליו כך, זה נבהל, מה יעשה עכשיו? לא יכול להגיד כלום. אז צריך לדבר איתו באנגלית, בקסטליאנית. אמר לו, אני לא אפריע לך, אתה אל תפריע לי, אני מתנצל. והדוב מעניין, הבין אותו, שתק, חיכה שהוא ילך, הלך, והדוב חזר למקומו. זאת אומרת, יש להם טריטוריה. להבדין, אז זה אותו, זה דבר שעובד בטבע. אז עובד גם עם בעלי חיים, עם סטרה אחלה, עם שדים ומזיקים ורוחות, והכל. לכן הגמרא אומרת, בית שלא גרו בו אנשים. יש שם שיטה, יש שם איזה וחרה, שהוא בא, יש איזה שד, והוא מנגח בבית. אם תשאיר בית ללא בעלים, ותלך, תעזור אותו, לא יבוא אף אחד, אני לא יתגררו שם, אתה תראה פתאום מקום מתחיל להתקלף, הקירות, הקלפות, התקרה. מה קרה? שם המסיקים. כתוב בפסוק, ושאייה יוקת שער. שמו שאייה, והרב אמר, אני ראיתי אותו, יש לו קרניים, מנגח כמו שור. ראה אותו פעם בלילה, איך לנגח? אז הוא הורס את הבית, והצריך להקיץ שיפוצים. בית שלא גרו שם שנה או שנתיים, והיה יופי של בית, אבל לא, אין מה לעשות. כל נחרב, הכל מתפורר. מה קרה? באו מזיקים שם. לכן אנחנו שמים מזוזה, על הדלת, אמנם מזוזה זה גזירת הכתוב, והרמב״ם יצא נגד זה, שלוקחים מזוזה כאילו בשביל סכולה, לא, אסור לעשות כן. מזוזה דבר קדוש, כמו ספר התורה, כמו תפילין, יש לזה מצוות עשה מהתורה. אבל, כל זאת, יש בה, ראינו בזוהר הקדוש, שהמזוזה שומרת על הבית, כן שם שדי, נו רמז. שומר דלתות ישראל ראשי תיבות. עכשיו נוצא לנו מפה שהימים האלה הם ימים שקובעים את כל השנה. כל יום כנגד אותו יום בכל השנה כולה. אז יום ראשון זה היה שבת למעשה, זה היה יום ראשון של כל ימי הראשון של השנה. יום ראשון שלנו זה שני. היום היה רביעי, זה חמישי, קראנו ביום חמישי, נכון? בתורה. ביום החמישי, מחר נקרא ביום השישי. זה כל השישה, שישיות, מסדר את כל השישיות. לכן צריך לדעת, זה ימי הסוכות, זה ימים קדושים וטהורים, שיש בהם מעלה גדולה מאוד. לכן עושים הקפה. אחר כך, ביום השביעי צריך שבע הקפות, זה ראש שנה רבה. שמחת תורה זה עניין אחר. מיום שאנחנו שמחים לכבוד התורה, ועושים לכבוד כעת, אנחנו עושים, לכבוד הצדיקים ששמרו עלינו, שומרים עלינו יום יום, לכבודם אנחנו עושים כך. עכשיו נזכיר את המנהגים של ההקפות. מתי צריך לעשות את ההקפות? בסעדי הגאון, יש לו סידור. סידור אחד הסידורים, למעשה זה הסידור הראשון של תפילה שנכתב לפני 1200 שנה. הוא כתב אותו בכתב יד, סידור הסעדי הגאון. שם מופיע שההקפות הוא היה עושים אותם בימי הסוכות. מתי היו עושים את ההקפות? כותב אחרי התפילה הסוף. אז רגע, הוא סובר מיד אחרי קריאת התורה. זאת אומרת, שחרית, ידוע, תמיד קריאת התורה, גם בשבת, גם בהגים, גם בחול המועד, ראש חודש, זה שייך לשחרית. אחר כך אומרים שבוע למונח, מתחילים לסוף. יש תחומים לכל דבר. אז הוא כותב שזה בסוף שחרית. מתי סוף שחרית? אחרי קריאת התורה. אחר כך, המנהג שלנו לא עשו כך. למה? למה שינו את זה היום? כתוב הפוסקים, כיוון שאם אני אעשה את זה אחרי קריאת התורה, אז זה מטריח את הציבור. הם לקחו את הלולה ואת האתרוג, ברכו עליו, עשו עיתון הנועים בהלל. עכשיו אני אגיד לו, עכשיו שבשקט, ארבעה עולים, לפעמים יש שם חתן, ויש בביצוע, אני יודע מי שיש, שרים שירים, כל מיני. אז אחרי זה תגיד לקהל, עכשיו עושים הקפות. זה תורח, מטריח. לא להטריח את הציבור, עשו את זה יחד, עסקת חבילה. עוד טעם כתבו שהם ישכחו. כרגילים, בימים רגילים, הרי הקראת התורה. נו, יאללה, מחזרים ספר תורה ורוצים להתפלל שיר של יום ולהתפלל מוסף. שהם ישכחו, כן, תקנו, לעשות את זה מיד אחרי הלב. תכף אחרי הלב. ועוד טעם, הקבלה, יש עניין שאני אעשה את זה קודם קדיש תתקבל. אז אני אומר את זה, ואחרי ההקפות, החזן אומר את קדיש תתקבל. זה חלק לא נפרד מהתפילת שחרית עצמה. לכן החזן של שחרית זה מוטל עליו, לדאוג לעשות את ההקפות כמו שצריך. זה הסדר של ה... כך כתב גם רבי יעקב צמח. תלמיד רבנו הרי, כך כתב רבי משה גלנטי, שהיה בדורו לפני קרוב ל-500 שנה, כך כתב גם הגאון החידה, שאנחנו עושים את זה קודם קדיש תתקבל. והרב חידה כותב שככה מנהג בירושלים וגם בחברון, זה מנהגים עתיקים, כך נהוגים. עכשיו, יש עוד דבר מעניין מאוד, שאל תתמעו, כי יש היום, אני יודע שבתי כנסת שנוהגים כך, ואחד שאל אותי, חשב שזה נגד ההלכה, לא נכון. הרמב״ם שכתב על ההלכות של ההקפות, אם של שנה רבה, אם של שמחת תורה, כתב שהיו נאספים הרבה אנשים בתי כנסת, עומדים שם. בתי כנסת שלהם אפילו לא היה תקרה. היו בתי כנסת ענקיים, 2,000, 3,000 איש.
פוליטיקה.
רק קירות מסביב, עמודים. לפעמים שם את זה משהו לאוהל מפני השמש, המאה ומפני הגשמים. אז שמים שכחה. כותב הרמב״ם שלוקחים טבע ומניחים אותה באמצע ומקיפים. כך כותב. אבל ספר תורה לא הזכיר. זאת אומרת, לפי הרמב״ם לא חייב להיות בהקפות ספר תורה על הטבע. וכן גם בשמחת תורה לא מוכרח שיהיה ספר תורה על הטבע. תכף נגיע לסוף קצת עוד, תראו שיש גם של חכמי הקבלה גם מנהגים שונים. אז זאת אומרת, מעיקר ההלכה, הרמב״ם כך כתב בהלכות חג הסוכות. כתב ש... מביאים בימה, מניחים אותה באמצע בית הכנסת ומקיפים אותה. כן, כך כתב. ולא הזכיר ספר תורה. והוא כותב דוגמת המזבח. כמו שהיה בבית המקדש המזבח, והיו מקיפים אותו עם לולב והם ולולב ואתרוג, בזמנם מה תשכח שלא הולכים מלולב ואתרוג כל היום. לא רק לשחרית מה שאנחנו עושים, הרי זה מיד מהר. מקפלים ציוד ומתייקים אותו. לא, הולכים עם זה כל היום. הרמב״ם כותב, הולך לשוק ולבוא בידו. הולך ללמוד תורה ולבוא בידו. הולך להתפלל, מניח בשעת העמידה, מניח אותו בצד, שלא יפריע לו, מכוון בתפילה, אבל הולך כל הזמן מלולה ואתרוג. אבל היום מי שילך יהיה מוזר, זה לא נהג מזה. ולכן הרמב״ם גם, כל הסיבה שהוא ברח, הרי היום פעם במרוקו. מרוקאים אומרים מודיאנה. לא, הוא ברח מספרד. רצו לספרד, היה גירוש, הוא ברח משם, עם אבי ואחיו, כל המשפחות, והגיעו למרוקו. הגיעו למרוקו, הוא היה הולך ברחוב בחול המועד עם נולה ואתרוג. תום עבר השייח שלהם, מוסלמי. ראה אותו, אמר משוגעים הולכים עם, עם מקלות של דקל בידיים. תסתכל הרמב״ם, אמר לו, ראה שהוא מוסלמי, אמר לו משוגעים הולכים לסעודיה וזורקים שם אבן. שמע את זה הרב פה. פעם ראשונה יהודים מדבר ככה נגד המוסלמים, נהל אותה לזכור. מי זה האיש הזה? ככה, למה אמרו לו זה בא מספרד? מיד בא שליח אחד לשקט, אמר לרמב״ם, תברח היום, אל תישאר בבית. אני מתכוון לרצוח אותו. ברח מיד הוא וכל משפחתו, והגיע לארץ ישראל, היה מה שהיה. אחרי זה משם ברח עד אחרי מצרים. אז, כך הרמב״ם כותב, זה היה מן הגם, זה כנגד המזבח. הרב אמור דרהם הוא הראשון, חי לפני 600 שנה, בדוד אבו דרהם, הוא כתב, הוא אבי המנהגים של סולן, הוא הראשון שכתב להשים ספר תורה. מנהגנו להניח ספר תורה בטבע ולהקיף. בא הרב, הרב הלבוש, היה הגדול הרבנים באשכנז גם, גם הוא כתב כאן, שמים ספר תורה. וזה הסדר. סדר היום כתב, מנהגנו לעשות את ההקפות אחרי מוסף. סוד התחילה, אחרי מוסף. לכן תדעו, יש מנהגים שונים. ועד היום יש בתי כנסת, אני יודע, פה בארץ, יש להם מנהגים שלהם. לכן אל תתמה. עכשיו, יש לנו עוד חידוש גדול, שרבי יוסף אבן ניגש, הוא היה רבו של הרמב״ם. הוא חי לפני 900 שנה. היה גאון גדול. הרמב״ם כתב שכל התורה שיש לו, מאיפה באה? ממנו. פעם אחת הוא ראה אותו בבית הכנסת, שאל אותו, מה אתה עושה את זה? מה אתה תהיה גדול בתורה? שם ידו על ראשו, אמר לו, קשה לי ללמוד, אני לא מבין מספיק תורה. מה אני אעשה? ברך אותו, אמר לו, תהיה גדול בתורה. הוא אומר, מאז שהברכה של רבי יוסף בן מיגש נכנסה בו, קיבל חוכמה, בינה ודעת, נהיה כמעיין המתגבר. אז רבי יוסף בן מיגש כותב, שבכלל לא מקיפים את הטבע. אז מה זה שכתוב במשנה? המשנה אומרת, כל יום מקיפים פעם אחת, ביום השביעי של הפערים. הוא אומר, מקיפים פירושו, עומדים סביב הטבע. לא הולכים ועושים סיבוב, לא עושים סיבוב, אלא עומדים שם. זה לא עיגול תנועה שאתה צריך, עכשיו צופרים לך. אלא עומדים שם. הוא כותב, מארי בן מיגש, למה? מאיפה הוא הביא את זה? יש לו ראייה. הוא אומר, זה היה בבית המקדש, נכון? בית המקדש, איפה זה היה? באחד. הראשון היה חצר המקדש. העזרה, שם היה קורבנות של הבוקר. הכבש אחד תעשה בבוקר, כבש תעשה מהרבה. זה במזבח הנחושת. אבל בפנים בהיכל, מה היה? היה רק שלושה פריטים. היה פריט אחד, שולחן, היה בצד צפון, מנורה הייתה בצד דרום, מזבח באמצע. עכשיו היה שם סדר בבית המקדש, או לבואי, היה משטר, לביאים עומדים, או לבואי למי שיזוז במקום לא נכון. שמה היה אסור לעבור את הגבול של המזבח. מה? מה יש? למה? כי זה היה הכניסה עד המזבח, היה עזרת ישראל. מהמזבח, נצייר בדעתנו שזה הטבע, והלאה עד האחד, זה עזרת כהנים. שם שום ישראל היה אסור לא לעבור. וגם כהן, רק כהן שהוא בתפקיד. הרי היו משמרות של כהונה, התחלפות כל שבוע, מראשון עד ראשון. אז זאת אומרת, עזרת כהנים, אסור היה לישראל לעבור שם, היה עובר היה מת, לעזר הקרב יומת. אז אומר המארי בן מיגש, אז אם כן, לא הקיפו את המזבח בכלל. אז מה זה הקפה שכתוב? הקפה פירושו, עמדו שורות שורות ליד המזבח, סביב המזבח, מקדימה, לא מאחורה, לא מעזרת כהנים. אז גם אנחנו ככה עושים, ככה היו נוהגים, ועד היום יש מקומות נוהגו כך. באה אחריו הכנסת הגדולה, הוא היה בשני 500 שנה, רבי יוסף, רבי יעקב, קראו לו, בן חביב, חיים בן יעקב בן בנישתי. חביב, היה חותם חביב, חביב. איך הוא יצא השם חביב? שם. חיים בן יעקב בן בנישתי, הוא עליו השלום, כותב שהנהיגו להקיף, כן להקיף, אנחנו נהוגים להקיף. מאז התחילו להקיף. למעשה גם הגאונים כתבו להקיף ממש. גם חכמי הקבלה כך כתבו. עכשיו השאלה, אם כן ספר תורה או לא ספר תורה. אני אגיד לכם מה המקור. המקור, יש לנו שתי מקורות בכוונה. האחד זה בדברי רבנו הארי, שמובא בספר שער הכוונות, בשמחת תורה. מה הוא כותב שם? שרבנו הארי היה מקיף את הטבע, מסתובב סביב הטבע, ושר ורוקד ומרקד, ולא היה מקפיד אם הוא לפני הספר תורה או אחרי הספר תורה. זאת אומרת, ספר תורה היה הולך איתם. הם היו רוקדים והספר תורה איתם. אז לא היו מוצאים, כמו שהיום, כל אחד מי שרוצה הולך לטבעה, הולך לאחד, מוציא לו ספר תורה, מתחיל להעביר את זה ביד. אין דבר כזה. ספר תורה אחד, שכולם רוקדים סביבו. ורוקדים איתו, אז היו מקיפים עם הספר תורה. הרי זה בא הרשש וכתב ל-250 שנה יותר מאוחר. כותב הרשש שמנהג בית אל, הנהיגו, להניח ספר תורה בטבע ועומד שם זקן חכם, שתמיד חכם, ליד הספר תורה, ואנחנו מקיפים את התיבה שבתוכה ספר תורה. זה סדר שהרשש הנהיג. יוצא רבנו הארי היה לו מנהג אחר, שהוא היה מקיף, הוא לא שינה, זה מה זה היה מנהג בצד. מנהג בצד היה שהיו מקיפים עם הספר תורה את התיבה. והתיבה לא חייב להיות שם ספר תורה. כן, מה עשה? טוב, מה?
אולי
המחם תראה אם הוא... אולי משהו נשרה שם.
נשאר
לאש. מזמן כבר אני נושם את זה. חבל. אני מציג
לך
שם. כן. בקיצור, אז כאן ראינו, זה בגלל ההקפות. כאן ראינו שיש עניין עם ההקפה. אז עכשיו יוצא איפה שההקפה היא מחזקת את הקדושה לכל השנה. זאת אומרת, מההקפה הזו, די, יש מי שדואג, תפסיקו, די. חבל לאבד את הלימוד עכשיו. יוצא שההקפה באמת היא עוזרת, אל תדאג, הוא ידבח בך אחר כך. אז ההקפה באמת עוזרת שהיא שומרת עלינו, והתורה מגנה עלינו. אז לא משנה אם אתה מקיף עם התיבה, אם יש ספר תורה בתיבה או אין ספר תורה בתיבה, כך למדנו כעת, וגם כי יש מנהג כזה ויש מנהג כזה, ולא משנה גם אם מקיפים עם הספר תורה, כי זה היה מנהג של רבנו הארי. אז לזה יש סמך ולזה יש סמך. לכן גם להקיף את התיבה סתם, הרי מה כתב רבי יוסף חיים בבן ישעי, והרבה תמו מאיפה הביא את זה. רבי יוסף חיים כותב שאם אדם חולה, הוא לא יכול ללכת לבית הכנסת או עלינו, או נמצא באיזה מקום זר, ואין שם מניין, מה יעשה? אז הוא כתב שישים את הכיסא, וישים עליו חומש, ויקיף אותו עם הלולה והאתרוג, ויקרא את הראשנו. כמו כתב. וכולם תמו, מאיפה הביא את זה? אז זהו, הנה, אתה רואה שכך היה בזמן רבי יעקב, רבי יוסף בן מיגש, בכלל לא היו מקיפים את התיבה, לא מקיפים אותה, אלא עומדים מולה. אז זה מה שהיה. פירוש מקיפים שהיו עומדים שם סביב, אבל לא היו מקיפים בפועל. יוצא איך שיהיה, זה ככה סדר. כל אופן, יש מעלה להקיף, זאת אומרת לעשות הקפה, כי כך הרשש שקטה. כך גם כן למדנו שגם...
יש בחדר הזה עם החדר הזה. תפתחתם אולי...
נו, לא התפתחתם מה זה?
אולי הוא מאשן. לא, לא, זה שהיה מקודם, היה מאשן.
איפה העבר שלך?
הוא לא נמצא, הוא שלום בית אמר, הוא לא יבוא.
נו, אין לכם שאלות? מה, אחת החמוצים? מה קרה לך? הפנים של... מה קרה? אז מה קרה? גם אני כבר שם. נושם עכשיו. נו, אז מה? אז מה כעת למדנו? מה יוצא איפה? שיש סמך לכל מנהג. יש מנהגים כאלה ויש מנהגים כאלה. זה מנהגים שונים. אין בעיה. אבל יש מעלה שאדם, אני חוזר למה שדיברנו בהתחלה, שיש עניין של מקיפים, מכאן גם חוץ מכם, לרבו ולא יהיה. הנפטר, בעיקר גבר, היו עושים לו הקפות. מתי? כך מובא בספר מעבר יבוק, לפני הקבורה, סמוך לקבורה. היו מניחים אותו על הקרקע, לוקחים 10 אנשים, מקיפים ואומרים, מזמור יושב בסתר עליון, ולוקח איזה מטבע ואומר לבני הפלגשים אשר אברהם, נתן אברהם מתנות של לחם מעל פניו, קד מעל ארץ בני קדם, זורק את זה התפילה. אז כל פעם לוקח איזה מטבע ומקיף. אז ככה היו עושים. אחרי שגמרו, מיד לוקחים את הנפטר וקוברים אותו באדמה. למה? כדי להראות שהנפטר הוא שייך לנו. וכעת שלא יבואו המזיקים ויתחילו להתעלל בו ולעשות בו מה שהם רוצים. אז ככה היו, יש את המנהג הזה, קיים, עד היום. גם בירושלים ובעוד מקומות. אז זה לא לחינה. יוצא של ההקפה יש מעלה. וכן, אז לכן אני חוזר מה שאמרתי. אדם שבביתו יש רואה איזה בעיות או כל מיני תקלות, יעשה הקפה. אבל תמיד הפך כיוון השעון ויאמר את פתאום הקטורת, אבל בתחילת הלילה לא. חצי לילה ראשון לא. חצי לילה שני כן, ובמשך היום כל שעות היום אפשר להקיף, וישים כל פעם מטבע לצדקה, ייתן אותה לצדקה, ואז בזה יהיה שקט ושמור. או מה שכתב רבנו חיים פלאצ'י, אני חוזר למה שכתב בספרו מועד לחול חי, כך כתב לגבי ימי השובבים. כותב שכך נהגו, היו הולכים לארבע פינות העיר, מקיפים, והיו שם עושים את הסדר הזה. עשרה הולכים יחד, פחות עשרה, אפילו אפשר יותר. אפשר היום גם ברכב לעשות את זה. ואז הולך קודם אמרנו לפינה הדרום-מזרח, אחר כך הולך לפינה צפון. מה יהיה איתך, תגיד לי, אתה נהיה את המנכ״ל פה? תפסיק, די, זה לא אתה לא אחראי פה. ואחר כך הולכים לפינה צפון-מזרח, ואחרי זה הולכים דרום-מזרח, דרום... מערב צפון, ואחרי זה הולכים האחרון, זה מערב דרום, דרום מערב. כן, זה דבר טוב לעשות, גם בבית אותו דבר. אדם מעשה כן, וכן, זה לבטל מעל ביתו, מעל ביתו, עין הרע, כל מיני דברים רעים, כל מיני מחבלים וכדומה. אז שזה עניין ומעלה בהקפות האלה. וצריך לדעת, אז זה הושענה רבה, זה מפני שבליל הושענה רבה, עכשיו מה קורה בהושענה רבה, מגיע לענייננו. מחר בלילה בעזרת השם, עם זריחת הירח, מתי הירח זורח, זה בסביבות 10 בלילה. אז הוא עולה, הוא מתחיל אפילו לפני, אבל עדיין הוא לא נמצא ברקיע, לא מאיר. כי כעת החודש הולך, ירד שבוע כמעט מהחודש. אז הוא מגיע יותר מאוחר, ותתווה הוא יוצא בדיוק בנקודה המזרחית, בתחילת הלילה. 6 עד 6, את המהלך שלו, של הירח. אז עכשיו הוא יוצא ב-10 בלילה, הוא יוצא בערך, יוצא כבר נמצא ברקיע, זה הזמן. אדם מחר צריך להיזהר, לא לאבד את הזמן שלו בערב. באים אורחים דווקא, באים זה, אתה תברח מהבית. תלך לבית הכנסת או איזה מקום, פינה, תשב בסוכה, תקרא את התפילה לפני כן, ותתחיל ישר חומש דברים. פסוק אחרי פסוק, תקרא אותו. עד לעיני כל ישראל. ואל תעצור פה. תקרא בסימנה טובה בראשית ברא אלוהים, עד אשר ברא אלוהים נעשות. עשית את העבודה. זה החתימה, נעשית חתימה. מה החתימה? למה זה חתימה? כיוון שהחתימה נעשית ב5 אצבעות, ביד, ביד ימין, 5 אצבעות. אני לוקח את החומש החמישי, שהוא ספר דברים שבחמישה חומשי תורה. ואני קורא אותו. אחרי שאני קורא אותו, וגם יש שם בסופו פטירת משה רבנו, וזה מכפר עלינו. כי הזכרת פטירת הצדיק גורמת לאדם כפרה. הרי זה תקרא אדרה זוטה, אז תלך תאכל משהו, זה תעשה בתחילת הלילה מיד, ואחר כך יש לך לקרוא את אדרה זוטה. למה אדרה זוטה? יש שם סודות ששייכות גם כן. לא שענה לחג הסוכות, לחודש תשרי, אבל בעיקר שבסופו נפטר רבי שמעון בר יוחאי. אז גם אתה קורא פטירת רבי שמעון בר יוחאי, מכפרת, ואז עוזר לך בחתימה. כי החתימה זה לא רק אם הוא יחיה או לא, אלא איזה חיים הוא יחיה. לאדם צריך להתפלל. אנחנו לא יכולים לדעת, כי לא תדע מה ילד יום, עשה שלום שלא יבוא ולא יהיה. אז אדם צריך להתפלל עליו, על בני ביתו, על אשתו, על ילדיו, על רכושו, על העתיד שלו, על העולם הבא שלו, מה יהיה איתו. אז כל זה, זה תלוי כעת בימים האלה. וידוע שהחתם סופר עליו השלום, נפטר יומיים אחרי שמחת תורה. והוא אמר לתלמידים שלו ולבניו, את ראש השנה עבר בשלום, את יום הכיפורים עבר בשלום, שנה רבה, אתה שם, ביי. ואז הוא צריך ללכת. חלה, ידוע שהוא בא בכוח לבית הכנסת, ביום שמחת תורה, ועלה וקרא. הוא קוראים לו משה, וקרא את הפסוק, היה מושם, משה, ותלגו עיני הדמעות פרץ אל בכי. ואז כל הציבור בכה איתו, הבינו שהוא מכוון על עצמו. ומיד אחרי התפילה הלך לבית, שכב שם, אחרי יומיים הלך לבית עולמי. חתם סופר, גאון אדיר היה. אז כאן אדם ילמד כמה צריך להשתדל בראשונה רבה, ולא ללכת מתחילת היום, מחר יתכנן את היום, שהוא ישן ביום ויוכל בלילה להישאר ער, ולהיות ערני ועם עיניים כוחות, בני השכל כוחות, ולא ייתן לאיזה כוחות שיכניעו אותו. ואז ילמד את כל הסדר, על פי הסדר, אחד אחרי השני, ואחרי הדרה זאתה, רואים, יש תרג מצוות, יש שם מדרשים, יש שם עניינים, מגיע חצור, תגיד תקיעת שמה לפני חצור, ואחר כך תקרא ספר תהילים. למה תקנו ספר תהילים? זה רב חמדת ימים כותב. רב חמדת ימים כותב שבזמנם היו יוצאים לראות את הצל שלהם בליל השנה רבה, אבל לאור הלבנה. זה לא מועילים, יש חשמל או מה או מה. וגם אנחנו לא מבינים בצל הזה. זה בבואה לבבואה. ויצא אחד וראה שאין לו צל. חזר לבית הכנסת ועמד יד ארון הקודש. ולקח ספר תהילים. וקרא בבכייה ובתחנונים. התחנן לפני ריבון העולמים שירחם עליו. ואחרי שקרא את התהילים יצא החוצה. עוד פעם הולך לירח, ראה, כן, הצל נמצא, חזר. אז הוא אומר, הנה, כן. ומה יש לספר תהילים? גם חמישה צורים, יש לו חמישה צורים. כנגד חמישה חומשים. זה נצטרך הכל בחמש. ולמחרת בבוקר עדיין לא סיימנו. מחרת בבוקר אתה לוקח חמש מדי ערבה. עוד פעם חמש. זה חתימה. חתימה זה בחמש אצבעות. אני צריך חמש, חמישה בדי ערבה שלא יהיו כתומות. לא כתום למעלה, אלא שלם. תבדוק שלמעלה שלם. לא משנה, כן לבלוב, לא לבלוב, זה לא מעלה ולא מוריד. אתה העיקר שיהיה ערבה, לא כתומה, לא כתמו את ה... כי אם זה כתום זה פסול, כמו בלולה. אז כך תעשה עם הערבה. ואחרי זה חובט אותה, ולא לחבוט חזק, יש כאלה חובטים כל הכוח. אני חושב שבזה הוא מגרש את המזיקים. אלא, אז רבה, שישאר שלם עד החבטה החמישית. אחרי זה, נוהגים, נושאים את זה מעל הדלת, מבפנים, וזה שמירה לבית, ליושבי הבית, מגנבים, ממחבלים, מכל מיני פגעים רעים, גם כן, יש לזה שמירה. גם ערבה, צריך להתפלל שם, יש שם תפילה והסידור. כבטריה זרע, 277, 277. ואז אם אין לו זרע, זוכה שיהיה לו זרע אנשים. זכות הערבה, צריך לעשות הערבה. ואז פלט, אז פלט, לבקש מה שנדברך. שירחם עליו. וגם יש לו בנים, שיהיו בנים מוכים בדרכי השם. בני בנים, כאן זה הדרך, לא התחתנו, שיתחתנו. וכן, שיביאו בנים ויהיה להם, גם כן יעסקו בתורה, יעשו את רצון השם. כל זה, זה יש בזה מעלות, מעלות חשובות מאוד. ואז לוקח את זה. יש נהגו שאם האישה בהיריון לוקחת ביום ושענה רבה את האתרוג ואומרת, ריבונו של עולם, הרי האישה בשעת הלידה באה כתרוג של חטא חווה ומקטרג עליה, את סודעת. אז היא צריכה שמירה, צריכה זכות. אומרת, ריבונו של עולם, ידוע לפניך שהיה אצלי את הערבה, את האתרוג בבית, ולא פסלתי אותו. ועכשיו אני שמרתי עליו, לכן תשמור אותי שאני ילד בשעה טובה. ואז אומרים שהיא נוגסת, אבל הפוסקים כתבו שלא כדאי ביום, לא ביום הזה, כיוון שעדיין אתרוג הוא מוקצה במצוותו, והוא ראוי לנענוע כל אותו היום. אז רק מוצאה בשמחת תורה זה מוקצה. אז אחרי שמחת תורה, תעשה את זה. אז הערבה, שומרים אותה בבית, והיא מסוגלת לשמירה לכל דבר רע, מכל מיני מזיקים. יש כאלה לוקחים את זה ברכב שלהם, או אפילו עלי אחד, שתי עלים, לא משנה, העיקר. שערי מצווה מעכבים את הפורענות. ואז זה זוכה. תעסוקה, לא מפרקים מחר, לא ביום ראשון הרבה. אסור לפרק אותה. אז הוא אומר, יש לי אורחים, על מה יש אורחים? תסתדר לבד. תסתדר להם מיד אצל שכנים, אצל קרובים. איך הוא ישנו? מי אמר לך להזמין אורחים? בוא את הראש שלך, מה אני אעשה לך? אז הוא רוצה לפרק את הסוכה, ודווקא את הסוכה, בדיוק הסוכה זה מקום של אורחים, מה הקשר? לא יודע, סתם לחפש לו כל מיני המצאות, מטלאות, לא. אז כן, אחרי זה, אחרי זה, שמחת תורה, שרק את הסוכה בעזרת השם. ואז נחכה, מתי יבוא משיח בעזרת השם, נגל אותם. אז מה עוד? יש לכם שאלות עוד? אה? תמיד היה לך שאלות, מה קרה היום? איזה מה? שעת הלימוד? מה, אתה לא היית פה עכשיו?
עשר,
מה אמרתי עשר? רגע, רמי, איך אתה עונה לו? אני מדבר איתו עכשיו. מה אתה נכנס באמצע? מה אמרתי עשר? מה עשר?
כל לילה, כל שנה עשרים בשמונה, אבל אתה בשמונה, לא?
מה בשמונה? למה בשמונה? אתה מתחיל לילה? מתי מתחיל לילה, אני שואל אותך, באיזה שעה? מתי צאת הכוכבים?
שבע וחצי?
אז בצאת הכוכבים, תתחיל לקרוא, ממש דברים. אבל תפלא להבליט קודם.
בטח.
אז בטח, מה בטח? איזה בטח? קודם, פלל ערבית. אחרי שפלל ערבית, שב תקרא, חומש דברים. אבל אל תשם באמצע, ואל תדבר באמצע. זה בא לך. כן. הבנת? ואל תאכל אוכל בוכרי. בקיצור, זה הסדר. לגמור את חומש דברים לפני העשר. לפני שיצא על הירח. ואז זה חתם חתימה טובה. אז אם כן, אדם נזכה. עכשיו, בשמחה בית השואבה, בגמרא מובא, רבן גמליאל היה מנוהג לזרוק שבעה אבוקות ללפידים של בוערים, ובאוויר היה זורק אותם, ואיזה גיבור היה, זורק אותם דם כובע, אחד אחרי השני, ואינם נוגעות זה בזו, ותופס את כולם אחד אחד וממשיך ככה. אחרי זה, אחריו, כמו אומרת, שמואל היה זורק 8 כוסות של יין. זורק אותם באוויר, וכולם היו עומדים, צופים ורואים. זה בפלא. ולא נשפח. ואחד אחרי השני. אחרי שמואל היה חבר שלו, רבי לוי. יש אומרים שהוא אביו של רבי יהושע בן לוי. רבי לוי היה זורק סכינים. ולא היו פוגעים באף אחד, לא בו ולא באף אחד, ולא אחד בשני. זורק אותם באוויר ככה במהירות אדירה. אחרי כך, 200-300 שנה אחר כך, בא אביה, הוא היה מגדולי מוראים. אביה היה זורק באה, בציב. שואלים המפרשים, מה קרה פה, מה העניין? אלא שמואל, הראשון רבן גמליאל היה זורק, מה היה זורק? אמרנו?
אבוקות.
אבוקות. התורה נמשלה לאש, כל דברי כאש, מי שעומד תורה נהיה תקיף, מתחמם, נמצא בתוך המתח של הלימוד, אז היה שמואל זורק אבוקות, ללמד כולם ללמוד תורה שנמשלה לאש. הרב בא שמואל, שמואל היה זורק כוסות יין, זאת אומרת, בתורה יש גם סודות, נכנס יין, יצא סוד, אז התורה היא סודות, תיזהר, אל תזלזל בשום דבר, באיזה פרט, או איזה אות, או איזה ניקוד, שכל דבר רמז, סוד. הרב בא רבי לוי, אמר, לא, אני רוצה ללמוד תורה עם קושיות, תירוצים, חידודים, סכין, סכין זחם, סכינים. מתקיף לרב השם, מתקיף לאביה, וכן זה הדרך, בגמרא יש. היו תוקפים אחד את השני בהלכות, ומתרץ זו, מיישב. סכינים. הרב, מי בא הרב? אביה, הביא בצים, אומר, אני אין לי לא סכינים ולא בזה, אני רק מתפלל, תתקבל של אותנה ובאותנה, באותנה, באה, זה באה, תתפלל. אז מכאן שמה על הגדולה של עבודת השם בעצם השמחה, שמחת תורה גם. השתדלו שלא יהיה ליצנות ולא הוללות, אבל שמחה אמיתית. עשו הכל יותר שמחה, יותר קדושה וטהרה, וכתוב בהלכה שמי ששמח, מרקד, זוכה שהבנים שלו יהיו תלמידי חכמים. אני זוכר את אביו של מרן הרב עובדיה, היה שמו חכם יעקב גלה, היה שר, ואיזה היה שר עם תהודה, עם כוח לתת לאחרים, שהיו הציבור, כמה שהיו בשמחה וקצב, היה נותן להם עוד קצב, עם כל הכוח, והיה שמח בצורה לא רגילה, ויודע שירים, שירים משהו, שירים ושבחות, משהו פלאים, צור עליו השלום, היה שמח הרבה בשמחת תורה. כמו רבנו הרי כתוב, היה מסיים, צוות תורה, כנסת אחד, הולך כנסת שנייה, משמח גם שם. הולך עוד בכנסת, כן הלאה. עד שנייה כבר מאוחר, כולם הולכים הביתה, הולך לבית. אז ככה היה, וזכה בן גדול בתורה בגלל זה, כך סיפור. הוא, אני זכיתי, הוא היה אמו רבי הרב השלום, והיה כשאני נולדתי, אחרי 5 בנות נולדתי. אז הייתה שמחה גדולה. באותה לילה הוא היה אצלנו בבית, אצל מורבי, וכל הלילה למדו זוהר, הוא היה שר להם באמצע, כדי שהתעוררו. שר להם, ובבוקר, על הבוקר, הלכו לבית הכנסת עם הילד, בנצח המה. מי עושה דבר כזה היום? הרגו אותו, הדודו אותו, זה יפועל. והלכו בית הכנסת ועשו את הברית מילה. אך חזרו לעשות צעודה. הוא היה שם, כל הזה. כל הלילה. ואחד היה איתו רבי אפרים כהן, והחם קצת כחופצן עליהם השלום. אז זה תראה כמה זה זוכים, מי שיש לו, מי שמשמח, שמח בשמחת התורה, שמח באמת בתורה, כמו שצריך. זוכה שיהיו לו בנים, גם השם יזכה אתכם, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות כל ימיהם. ימנה השם ישרתי בכם לטובה ויטיב לנו את החתימה. נתנו ביום כיפור, עכשיו אנחנו צריכים עוד יותר טוב, חתימה יותר משובחת של הושענא רבה. יזכו וימצאו.
אמן וכן אמור.